אתם מאזינים לפודקאסט ברצלונה בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט ברצלונה פרק 93, הפרק שאחרי עוד הפסד דרמטי וכואב, שוב ענייני שיפוט במרכז העניינים, הפסד 3-2 לריאל מדריד בקלאסיקו שסוגר את מאבק האליפות אבל פותח את המאבק על המקום השני. גם המעמד של צ'אבי ידובר כאן רבות. איתכם באוזניים אורי רייך, עמית לבנטל ונדב בירן, מה שלומכם?
איי, היו ימים יותר יפים לברסה.
נדב, שבוע לא קל, שבוע לא קל.
לא קל בעיקר במילואים, אבל לא קל גם...
לא נותנים לך נחת,
לא נותנים לי נחת, אבל לפחות עכשיו שיהיה חג שמח ונקווה שיהיה טוב.
לבנטל, כותרת שלך.
הכותרת שלי זה שקיבלנו בעצם את כל העונה במשחק אחד. הקלאסיקו זה המשחק הגדול בעולם, ואני חושב שאם היית צריך לתמצת, לזקק את העונה, גם של ריאל מדריד אגב, וגם של ברצלונה לתוך 90 דקות, זה היה 90 דקות של עולם ומלואו. קיבלנו את כל מה שיש בברסה עונה, בעיקר הרע, אבל גם הטוב. אני אתחיל, אתה יודע מה, דווקא מהטוב. הטוב בברסה, נקודת האור זה הצעירים, למין ימל, האיש המשחק, זה משחק שלא נשכח בצד החיובי. נכון, ברסה מפסידה, אבל עוד הרבה שנים נדבר על המשחק הזה כמשחק של אמין ימל, עלה בו לגדולה, ובעצם כל העולם ראה כמה כישרון יש לילד הזה שעוד נדבר עליו בהמשך. אז צעירים, קוברסי, גם ביופי, פרמין קבע שער, החבר'ה הילדים, יש עתיד מה שנקרא. מצד שני,
מצד שני ההווה,
מצד שני בדיוק ההווה, אז ניהול משחק שהתמוע של צ'אבי, שאנחנו לא הבנו למה להוציא את קריסטנסן אחרי שכבר איבדת את פרנקי, כמובן מכת הפציעות שגמרה לברסה חלק גדול מהעונה, אז פרנקי דה יונג נפצע, לשחקנים שלא מתפקדים כמו שאתה רוצה, כמו לבנדובסקי, שזה כל העונה שלו גם במשחק הזה, חוסר היציבות של רפיניה, שלפעמים הוא בא, לפעמים הוא לא בא, וכמובן הטעויות האישיות והחורים בהגנה, וקנסלו עם הטעויות שהוא עושה, שפעמיים רצוף השחקן שהוא צריך לשמור עליו הוא האיש המשחק, פעם זה לוקאס וסקז, זה היה דמבלה לפני כמה ימים. בקיצור, אתה מקבל פה איזה תחושה של
זיקוק,
סיכום, סיום העונה של ברסה, עם השאר מאוחר לכינוח כזה שיוצא אפיקומניאק מבחינת ברסה, אם אהבתם אני מקווה, ואתה נשאר עם השאלה הפילוסופית בסוף, מה עדיף? איך עדיף להפסיד? לקבל בראש כמו מול פז'ה, או גול בדקה ה-90 שצורף לך את הלב?
מאיזה הפסד כאב לך יותר?
ללא ספק ההפסד נגד פריז, להפסד נגד ריאל באתי כבר במחשבה שהליגה גם אם ננצח כנראה גמורה, ליגת אלופות אני ראיתי את ברסה כבר בדרך לגמר, לא ראיתי דרך שאנחנו נפסיד חוץ מהאדום הזה של הרוחו, אז ללא ספק ההפסד שיותר כאב לי זה פריז. אם לבנטל אמר יש עתיד, אז אני אעבור לכותרת שלי שהיא ימין חזק, שמאל חלש, עוד משהו שקשור לפוליטיקה. אני חושב שראינו את למין ימל וקונדה באמת במשחקים האחרונים בצורה הכי טובה שראינו אותם, גם למין ימל בהתקפה, גם קונדה מצטרף, קונדה מאוד השתפר הגנתית, מאוד התייצב. לעומת זאת ראינו בצד שמאל את רפיניה שהיה פחות מעורב, פחות חוץ מבקרנות בעצם, שגם הם היו בצד ימין, דרך צד ימין, שאהבתי לראות את זה ששינו את זה, שכל העונה זה היה גונדואן שהרים בצד ימין,
נכון.
אני יותר אוהב את זה שמרימים עם רגל הפוכה, אז ראינו שרפיניה הרים וזה כל קרן הייתה מצב מסוכן, היה שלוש קרנות, אחד גול שנדבר עליו, ועוד קרן אחת שהייתה כמעט גול, אז אני באמת ראיתי את זה שצד ימין היה אתמול הרבה יותר חזק, זיהו את המיסמץ' מול קמווינגה, שבדרך כלל לא הייתי אומר שקמווינגה הוא שחקן שאתה יכול לתקוף אותו טוב, הוא אומנם לא מגן שמאלי טבעי, אבל ראינו בשתי עונות האחרונות שהוא יודע לעשות את העמדה הזאת טוב, מראש לא הייתי צופה את זה שהוא יהיה החוליה החלשה, אבל תוך כדי משחק אתה רואה שהוא באמת זה שהיה פחות טוב, וזה שהיה אפשר לתקוף אותו דרך למין ימל ביום טוב.
אבל לא טוב כמו קנסלו.
לא כמו קנסלו. אז זה למה אני אומר גם שמאל חלש, כי קנסלו גם הגנתית וגם התקפית, שזה היתרון שלו, לא היה אתמול במשחק, הגולים הגיעו דרכו, וגם מצד ריאל מדריד, זה היה ימין חזק, שמאל חלש יחסית, שזה די מפתיע, אבל לוקאס וסקז בעקבות זה שקנסלו ורפיניה, רפיניה עצמו היה יותר מתופקד, לא כמו שראינו בדרך כלל במשחקים האחרונים, הוא היה מעין קשר רביעי ולא הכנף שמאל, עוד קשר ולא כנף שמאל, וזה מה שבעצם פגע, וגם פליקס, פגע בזה שאף אחד לא באמת שמר על וסקז, וקנסלו ניסה לשמור על שחקן התקפה בצד ימין של ריאל מדריד, בצד ימין של ריאל מדריד, אבל לא היה שם. אז הוא שמר בעצם על אוויר, אף אחד לא היה שם, עד שלוקאס וסקז החליט שהוא נכנס פנימה ומגיע להתקפה, ואז לוקאס וסקז תמיד הגיע בחופשיות. ראיתי את זה משווע שלוקאס וסקז הוא זה שיגרום לבעיות בצד, מצד ברצלונה, ויוביל את ריאל מדריד לניצחון, וכל הגולים הוא היה מעורב בעקבות גם החולשה ההגנתית של קנסלו, במיוחד במשחקים האחרונים, וגם זה שלא היה שחקן שנצמד אליו בהתקפה, לא היה שחקן כנף שיורד איתו, וזה מה שהביא לדעתי לנצחון של ריאל מדריד.
אני חשבתי, אורי ונדב, אם בלדה היה קשיר, האם הוא היה פותח במשחק הזה? כי אתה יודע, אנחנו עושים לצ'אבי הנחות, אתה יודע, בדרך כלל שחקן נותן הופעה נוראית, כמו שקנסלו מול פריז, ואני מזכיר לכם, אם הוא לא עושה את הפנדל, אנחנו לא יודעים, כמובן פריז פייבוריטית, אבל בסוף הטעות הפטלית שלו, והיה לו חלק גם בשערים אחרים, השער הראשון הכיסו על דמבלה, אבל הפנדל הזה, זה היה כל כך משהו בייסיק הגנתי. האם אנחנו עושים לצ'אבי אולי קצת הנחות, שאנחנו לא חושבים, אולי הוא היה צריך לחפש מישהו אחר במקום קנסלו בעמדה הזו, כי קנסלו הוא חור הגנתי, כי אנחנו יודעים שאנצ'לוטי אתמול הלך על זה, זה לא מקרי. אנחנו ראינו את רודריגו עובר ימינה, וראינו את מודריץ', ראינו אותם הולכים,
מעמיסים.
נכון, הם ידעו שקונדה בכושר טוב, יותר טוב לתקוף עכשיו, וזה גם יהיה להפתיע את ברסה. אז אני רוצה לשאול אותך, נדב, האם אתה חושב על מה, אפשר לעשות משהו אחר שם, מבחינת תפקוד, ועוד מילה תכף יש לי.
בדיעבד אני חושב שכן, אבל זה בגלל שאני יודע מה קרה. אם אני הייתי עושה משהו אחר ולהוציא את קנסלו, לא הייתי עושה את זה. אבל בדיעבד אתה תמיד יכול להגיד שכן, כי זה מה שהפיל אותך בסופו של דבר. לגבי מה שהיה נגד פריז, אני גם חושב שזו הייתה טעות נוראית, דמבלי לא יכל לעשות
מה הדבר הזה,
לא היה שום דבר לעשות, גם מרחק רחוק מהשער, באמת עבירה סתמית, אני חושב שזה קרה גם לאראוכו וגם לקנסלו באותו משחק, בעקבות דווקא בעקבות זה שהם כאלה שחקנים טובים, הם באו עם ביטחון עצמי מופרז, אראוכו בא עם זה שהוא השחקן הכי, הבלם הכי מהיר, הבלם הכי טוב, זה שאומרים עליו שהוא הכי טוב בעולם, הוא לא יכול בעיניי לתת לאגו שלו לחשוב שאופה ברקולה עכשיו עובר אותי, רץ עליי, אני לא יכול לתפוס אותו, והוא חשב שהוא יספיק להגיע עם הגוף ולעצור את זה בלי עבירה. אותו דבר קנסלו, הוא חשב, הוא עשה טאקלים עם העקבים, עשה טאקלים מאוד מרשימים במשחק הזה על דמבלה בתחילת המשחק.
נכון.
הוא ביטל אותו וזה, הוא בא עם ביטחון מאוד גדול שהוא הולך לעשות את זה גם הפעם, ולדעתי הביטחון העצמי המופרז שלהם במשחק הזה הביא לשטויות שהם עשו, ואני רוצה רק להגיד שמאוד קשה לי לחוס עליהם, כי באמת השחקנים אולי הכי אהובים עליי בקבוצה, גם קנסלו וגם אראוכו, אז אני לא יחס עליהם, כי הם זה אלה שהביאו אותנו לעונה הזאת, למה שהשגנו.
לא, ראיתי אתו, פדרי, גבי, אלה.
אז לא, אני מאוד אוהב אותם. קנסלו פשוט זה שחקן שאני הייתי רואה בימיו בוולנסיה, ומאז אני חלמתי לראות אותו בברסה, עוקב אחריו כל השנים. יש כמה שחקנים אצלי שהם שחקנים שאני מחשיב שאני גיליתי כביכול, והוא אחד מהם שאני מאוד אוהב אותם לאורך כל הקריירה, עוקב אחריו, לא משנה מה הוא עושה. והראוכו, איך אפשר שלא לאהוב את הראוכו?
אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם קנסלו, שבקצרה ממש, זה שחקן, תראה, יש לנו בכדורגל, אתה יודע, לאורך השנים הרבות שלי, ואני לא אחשוף את גילי פה, כי אסור לגלות סודות מדינה, אבל לאורך השנים למדתי שיש לנו בכדורגל הטיה, לטובת שחקנים התקפיים,
נכון.
גם כשהם משחקים כמגן, זאת אומרת, ואלכסנדר ארנולד, קנסלו, יש לא מעט שחקנים מגנים, כשהם עושים תרומה התקפית, אתה אומר, וואו, איזה שחקן, בסוף שאנחנו שרוכים מגן, קודם כל, צריך להתמודד באחד על אחד, לעשות את העבודה שלו, לאשר קו בהגנה, כל העניין של התאום מאחורה, ובסוף, אתה יודע, צריך לשפוט ככה, קודם כל מגן מה הוא עושה בסיס. עכשיו, אם הוא יודע, יש לו יכולות תקפיות, נהדר, ששחק קשר.
בסופו של דבר.
אבל כמגן, אתה קודם כל צריך לעשות הגנה. ולמה אני אומר את זה? כי בסוף, אנצ'לוטי, היריב אתמול, והוא תמיד חוזר על אותה מילת מפתח, אקוויליבריום, איזון. וברסלונה שעברה היה את אגף שמאל עם גבי, שהיה הגנתי. אבל התקפה הייתה, זאת אומרת, היה את האיזון, עכשיו זה יש לך חור מאחור, וזאת נכון. אומרת, הלך האיזון, גם אגב, כשנדברים על איזון, גם הקישור אתמול, היה משהו, אתה יודע, ניסיוני מדי לקלאסיקו, מול מודריץ' וקרוס, זה היה הקישור הכי חסר ניסיון שאפשר, במובן הזה.
אחד אחרי שקריסטסן יצא, גם זה לא הלך גם נכון. קשר אחורי.
קנסלו, אני חייב להגיד אליו ש... שוב, זה לא שנעשה לו, אבל הוא, הסגירה שלו, גם מול דמבלה... וגם אתמול מול לוקאס וסקס.
כאילו משוטט.
אין סגירות שערורייתיות, הוא כאילו מתנתק לרגע. אני רק אגיד להגנתו שני דברים. האחד, ידענו מראש שהוא בקושי מגן, והוא בטח לא מגן שמאלי. נכון שאמרו הוא יכול לשחק. אוקיי, אז הוא שיחק מגן שמאלי בקבוצה של פאפ. זה לא לשחק מגן שמאלי.
זה הבדל עצום כי אצל פאפ.
זה לא לשחק מגן שמאלי בזה. ופלוס, אתה גם לא מרוויח אותו התקפית. זאת אומרת, נכון, אני זוכר משחקים נגד פורטו, שהוא עשה ככה תגיחות קדימה וכולי. אני כן חושב שבמצב הכלכלי של ברצלונה, ז'ואו קנסלו, הוא כן שחקן שמתאים ללבל במציאות הכלכלית של ברצלונה, לא כמגן שמאלי, כמגן ימני, אולי כגיבוי אגב ללמין ימל כקיצוני ימני או משהו בסגנון, אבל כמגן שמאלי אנחנו רואים שזה פשוט...
כדורגלן אדיר, אבל בעיה היא שהגנתית הוא קצת, הוא בעייתי, והוא פה לא בעמדה הטבעי שלו, כמו שאתה אומר, יש הבדל מאוד גדול בין שרק אצל פאפ, בכדורגל הזה שחונק את היריבות, ושם כולנו התלהבנו מהאיכויות שלו, ההתקפיות, הם זוכרים, הוא היה כמעט שחקן עונה, אבל לא סתם פאפ זרק אותו, זה היה ענייני משמעת, וככה, הוא לא הסכים פעם אחת, הוא היה לו בהרכב, הוא, אתה יודע, זה גם בעיה. אנחנו אומרים, לא, אם צ'אבי היה צריך לספסל אותו, אבל אתה יודע, פעם אחת שפאפ ספסל אותו בגמר גביע, הוא מאז לא חזר.
בברסה אתה רואה שזה משהו אחר, הוא באמת הגיע במטרה,
הוא מאוד רוצה,
הוא מאוד רוצה את ברסה, אוהב את ברסה, ואומר
שהשני משחק, הדבר היחיד שקרה טוב משני המשחקים שלו נגד פריז ונגד ריאל מדריד אתמול, זה שבמסע ומתן מול סיטי, יכול להיות שככה הערך שלו טיפ יורד, אומרים מה, הוא לא כזה טוב כמו שזה, תשאילו לנו אותו עוד עונה. טוב, הכותרת שלי היא השלם קטן מסך על הקו, או כגודל הציפייה, גודל האכזבה, רק כשצ'אבי הגיע לפני שנתיים ומשהו, אז לא ציפינו להרבה, ואז היה באמת מעל המצופה, גם הקאמבק לצמרת, גם ה-4-0 בקלאסיקו, ואז אחרי הקיץ שהגיעו שחקנים משמעותיים, אז הציפיות עלו, אבל עדיין, צ'אבי לקח אליפות, ואמרנו, וואלה, לקחו אליפות וכו', והציפיות העונה עלו עוד רף, וצריך להגיד, ברסה השנה לא עומדת בציפיות. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו כבר בחודש אפריל, והעונה הזו התחילה באוגוסט. ונכון שמאז שהוא הודיע, הם יצאו לרצף של הישגים וכו', אבל להגיד שברצלונה עמדה באיזשהו יעד שהיה לה העונה, לא, היא לא ניצחה, היא הפסידה את כל הקלאסיקוס. בליגה, המקום שני, אפילו עדיין לא מובטח, נדבר על זה אחר כך לקראת המשחק הבא, עד כמה זה חשוב, אומרים יצא ממאבק האליפות, אבל נכנסה למאבק על הסופר קופה וכמה זה חשוב ברמה הכלכלית. בליגת האלופות, היה לה בית חסית נוח שהיא עברה אותו גם ברגע האחרון מהמקום הראשון, והיא עברה את נפולי בעונה נוראית, היא לא השיגה שום דבר שהוא מעבר, וכשאני מסתכל על צ'אבי, ואני אומר, אסור לשכוח את זה, כשאנחנו מגיעים להידיין על העונה של צ'אבי, ונכון, יש בעיות בסגל, ועדיין אתה מסתכל כמו אתמול, עד עכשיו אני קיוויתי כל הלילה, אני בא להגיד כל הלילה, כאילו כמה לילה היה לי, אבל קיוויתי, לקום בבוקר ולראות איזשהו דיווח, ועל ברצלונה יש עשרות כתבים, שמישהו יכתוב שלקריסטנסן הייתה רגישות, כן. שהוא הרגיש לא טוב, שכאבה לו הבטן, שהיה לו קקי, שהוא עיקי, שהסתובב לו הראש, שהוא נפצע, משהו שיסביר את ההחלטה ההזויה הזו במחצית, שקריסטנסן נדבק לג'וד בלינגהם, וזה עבד לצ'אבי, צ'אבי עלה עם קריסטנסן, זה השינוי היחיד שהוא עשה, וזה עבד לו, ואז נפצע לו פרנקי די יונג, ואתה מאבד את פרנקי שהוא הקשר ההגנתי הנוסף לצד קריסטנסן, ואתה מכניס את פדרי כי זה מה שיש לך, ואתה יודע שאתה מאבד כוח הגנתי, ואז אתה מוציא את קריסטנסן בהפסקה, מה ההיגיון, מה עבר לו בראש, וזה מתחבר לאותו חילוף שדיברנו פה על לאמין ימל נגד פריס סן ז'רמן, מה עובר שם בראש, מה ההיגיון, מה עומד מאחורי זה, וברצלונה חצי השני, הייתה, שוב, בסוף, אז יגידו לי, המבחן התוצאה, פרמין נכנס במקומו ופרמין הבקיע. יופי, אבל ברסה הייתה הרבה יותר חדירה, וריאל מדריד, המשחק הפך להיות הרבה יותר רן אנד גן, מרחבה לרחבה, וברן אנד גן, ריאל מדריד, אין מה לעשות. היא רצה יותר טוב, והיא יורה יותר טוב מברצלונה, ואני רק אוסיף עוד משהו אחד, ברמה המנטלית, אצל ריאל מדריד, אתה תמיד יודע שלא משנה מה, אתה בטוח שזה עדיין לא נגמר, ושיש סיכוי שהיא תביא את הנקודות, שהיא תנצח. ובברצלונה, אותו דבר. אתה יודע שלא משנה מה, זה עדיין לא נגמר, רק לכיוון ההפוך. זה עדיין יכול להשתבש, זה עדיין יכול להתחרבן לה.
צ'אבי אמר לא מזמן שבברסה הסטנדרטים הכי גבוהים בעולם, וכדי לשחק שם אתה צריך להיות שחקן ברמה הגבוהה ביותר, הוא דיבר על הצעירים שמשתלבים, והוא צודק. עכשיו, וכשהוא החליט לעזוב, הוא דיבר על הלחץ שיש במועדון הזה, אז אתה יודע, כל חילוף זה בזכוכית מגדלת.
נכון.
ומנתחים, עכשיו... אתה יודע, אנחנו יורדים עליו, על ההוצאה של קריסטנסן, מי שהחליף את קריסטנסן קבע שער שיכולה להיות שווה שער ניצחון, אם הייתה הגנה לקבוצה, ואז איך היינו מדברים. אנחנו מאוד חכמים בדיעבד בכדורגל, נכון שצ'אבי עושה טעויות, הלחץ עליו עצום, כל החלטה מקבלת פוקוס, אתה יודע, הוא עושה גם החלטות נכונות, החלטות שמתבקשות באילוצים לא קלים, עם הסגל הבעייתי הזה, אז אתה יודע, בסוף, צריך תמיד פרספקטיבה רחבה בכדורגל. לא לשפוט על 5 דקות, לא על משחק
נכון,
אחד.
נכון, בגלל זה, אבל אני אומר, אז גם אי אפשר לשפוט את שווי לטובה, נכון. על היכולת מאז ויאריאל.
אז אני אומר,
לזכור את כל מה שהיה עד ויאריאל, נכון, וזה נכון, לא היה, לא. עזוב את ההישגים. הכדורגל לא היה טוב.
הכדורגל לא היה טוב.
אני אומר בסך הכל, כשאני אדבר על עידן צ'אבי, הכדורגל לא סוחף.
נכון.
בסוף אתה בברסה, ואתה נשפט ביחס, אין מה לעשות, לא משנה, אי אפשר להלים את זה, ביחס לגוארדיולה, וביחס לתור הזהב שהיה לו מזמן, כל בן אדם בן 20,
אבל אמרנו את זה גם השבוע.
נכון.
ג'ירונה משחקת כדורגל יפה.
שזה...
יש פחות לחץ וכולי, אבל הכדורגל הוא יפה.
שזה עוד מוסיף ללחץ על צ'אבי, כי כולם אומרים לו, תראה את מיטשל עם התקציב הקטן, השכנה הקטנה, למה אתה לא יכול לשחק? זאת אומרת, תחשוב שהוא מביא אליפות עונה שעברה, ועכשיו אף אחד לא זוכר לו את זה, כי אנחנו עם זיכרון, כידוע, עודי כדורגל עם הזיכרון הכי קצר בעולם, אז כולם שכחו שהוא הביא אליפות, שכחו שהוא קיבל מיקום על קבוצה שלא הייתה אמורה, לא בדרך לליגת האלופות.
חד משמעית.
ועכשיו אנחנו מסתכלים מאחור, ואנחנו אומרים, וואו, יש לו קצב צבירת נקודות, 2.05, משהו שרק קומן קצת מתחת לזה, מהמאמנים בעידן שאחרי גוארדיולה. אתה יודע, יש גם נסיבות מקלות, המצב הכלכלי, הוא לא יצליח להביא את מישהו, רוצה להתחלף פאנלה ספורטיבית, פציעות, עניינים מקצועיים, אבל בסוף להיות מאמן בברסה זה לספוג המון לחץ, והעובדה שאנחנו שומעים גם את סנטי קסולה אומר, שמעו, צ'אבי בחיים לא שמעתי את אומרים את הכל, כשהוא היה שחקן, הוא השתנה, משהו קרה לו, האישיות שלו, אז אתה יודע, בן אדם שמורחק פעמיים כל הקריירה כשחקן, ובעונה מקבל 3 אדומים, כמאמן, זה מראה לך כמה הלחץ גדול, כמה זה לא פשוט, ואני אגיד לך משהו, אחרי המשחק אתמול, אם יש משהו אולי חיובי, אתה יודע, עודים של ריאל עוקצים, ושארים צ'אבי תישאר, תישאר, אני חושב שצ'אבי יישאר.
זהו, תכף עוד נגיע לזה, רק נמשיך עם סיכום המשחק שלנו, ואי אפשר שלא לדבר על המשחק הזה, בלי לדבר על השיפוט. קודם כל, פנדל, נדב, היה, לא היה, לוקאס וסקס, קוברסי, אחרי שקנסלו עשה את הטעות התורנית?
אני לא יודע להגיד. אני יודע להגיד ש... אחרי החלטה של שופט, אתה לא מבטל את ההחלטה שלו על מקרה כזה. אם השופט לקח החלטה של לא לשרוק, אני חושב שלא צריך לשרוק על זה. אם הוא לקח החלטה של לשרוק,
אז לבר אין מקום פה.
לבר אין מקום במקרה כזה, לדעתי. עם זאת, אני חושב שראינו שלוקאס וסקס הוא זה שיצר את המגע עם קוברסי. קוברסי כן הגיע לטאקל הזה, אבל הוא עשה טאקל לשטח, ווסקס הוא זה שחיפש את המגע. אני חושב שזה היה פנדל, אבל
גבולי.
גבולי מאוד.
בגלל שהשופט שרק אז לא יהפכו לו, אבל אני חושב שזה פנדל פשוט כי יש את עם רגל שמאל של לוקאס וסקס, לא המגע השני, המגע הראשון, יש שם כף רגל נעל בנעל ממש, אחרי זה לוקאס וסקס גם, אתה יודע, חותם, נותן את הסטמפה עם הגישה שלו לעבר הירך של קוברסי, וזה כבר מה...
הירידה של קוברסי בעיניי היה נפלא אתמול, וזה היה חבל מאוד, כי זה... בוא נגיד, הירידה שלו לכדור הזה זה לא משהו שאתה אמור לעשות. אנחנו רואים, אתה לא יורד לגליץ' ברחבה, אבל אתה גם לא שולח את הרגל הארוכה הזאת ככה וככה מזמין צרות. זה גם, הוא עוד ילמד, ואתה יודע מה, עדיין ממשיך את הקו המדהים הזה מאז ינואר.
אמרת מילה שכבר מקדמת אותי לדבר הבא, אבל אתה רוצה...
לא, רק מילה אחת, החוכמה של לוקאס וסקס, הרי יש פה, למה זה מתסכל? כי ריאל לא פתחה טוב את המשחק, ועד אותו, הוא פשוט הכניס את ריאל. לוקאס וסקס לא סתם היה משחק שניצח לה בדקה 90, שישבה לה כשנראה היה שברס הולך נצח, הוא כל הזמן הציל אותה לבד ברגעי מפתח, ואתה יודע, בסוף אנחנו יש פה צבר של החלטות. הגול של ימל...
או, רגע, אז בוא.
לא, אני רק אומר, הגול זה, זה עם לוקאס, היה שם עוד מקרה שרודיגר נכנס בשחקן של ברסה ברכה. זאת אומרת, אתה יודע, וזה התחושה שכל ההחלטות הגבוליות הלכו נגדנו, ומה לעשות?
בתקשורת במדריד עכשיו התחילו לעבוד שעות נוספות, יש לך קלוזאפים על קריסטנסן מניח ידיים על קרוס בגול בדקה השישית, עושה פאול וכולי. בוא נדבר על...
איזה עלוב זה, זה כאילו אוהדים מנהלים את ה...
לדעתי המקרה עם קריסטנסן בגול, זה עלוב לחפש את זה, לא היה שם שום דבר.
בוא נדבר על, סליחה, לא יודע אם זה שער הרפאים, אבל על השער שלא אושר, אם היה צריך להיות מאושר, של למין ימל. אני אגיד את התחושה האישית שלי, אני יודע שועדי ברצלונה עם הסרטונים מהיציע וכולי אולי לא יאהבו. קודם כל השופט במגרש לא אישר את השער ולא יכל לאשר את השער, לא היה לו את הכלים לאשר באותו רגע. כל ההדמיות שהיו גם רלב וגם בין ספורט, גם קנל פלוס שמנסים לעשות כל מיני קווים וכולי, בכולם יש איזשהו שבריר של כדור שאומר שהייתה חפיפה עם הקו, ואני לא חושב שהייתה שום זווית שישרה ב-100%, ואנחנו חייבים ללכת שנה וחצי אחורה למקרה של יפן, כולם היו בטוחים שהכדור עבר, והנה הטכנולוגיה הוכיחה לנו שלא. אז גם פה אני חושב, אני לא יודע, כי אין לנו את טכנולוגיית קו השער, וכיטבס לא רוצה את טכנולוגיית קו השער, אני לא חושב שהכדור עבר, אני לא חושב שיש דרך להוכיח, ואני חושב שהכותרת של האירוע הזה, מעבר לטכנולוגיית אין הנץ, צריכה להיות המצלמה ה-37. כי יש 36 מצלמות, אבל מצלמת קו השער היא רק מכיוון אחד, הכיוון של לוני נסתיר. אם היה לנו את המצלמה ה-37, בדיוק מהצד השני, יכול להיות שהייתה לנו תשובה ודאית לגבי הדבר הזה.
זה כל כך חלוב. אתה יודע, יש כבר 3 אולימפיאדות אחרונות, שיש לך, ויש כמה סטארט-אפים רבים, כל חבר שלי שעובד בזה, שמה המומחיות שלהם, זה לקחת כמה זוויות מצלמה, ואז לתת לך 360, שאתה יכול, כן, בתלת מימד, ואז אתה כאילו לוקח את המצלמה, ורואה אם עבר או לא עבר, פחות מביא לי איזה זווית כזאת, שאתה רואה את הכדור ביחס לקו השער, זה שבמשחק הכי גדול בעולם, בליגה הזאת,
פשוט שערוריה,
ואני חושב שזה נפלא, אני חושב שזה רגע כל כך חשוב להיסטוריה של הכדורגל הספרדי, כי זה ככה, זה כמו לבוא לאוסקר, וכמו ההוא שבא בלי בגדים שם על זה, זאת אומרת, זה בבמה הזאת, זה רגע שמזקק לך גם את הבעיה, וזה שבפרמייר ליג מ-2013-2014 יש טכנולוגיית קו שער, וגם באיטליה כבר יש את זה כמה שנים
טובים. וטבס המצחיקול הזה שמעלל, טבס מעלה את הציוצים שהמערכת הזאת טוענו, בסדר, גם אם עבר יש טעויות, אבל הרוב המוחלט של הטעויות לא קורות.
זה כמו לקחת לאיזה מקרה של זדורו, ולהגיד כל מערכת המשפט בגלל זה צריך לזרוק אותה, בגלל 2-3 מקרים של אב, זאת אומרת, הראייה כל כך, זה עלוב, האיש הזה כל כך עלוב, באמת.
יש דברים שאי אפשר להגן עליהם. לא חושב שיהיה טכנולוגיית קו שער בעונה הבאה בספרד. אני יודע שאתה חושב שזה רגע מכונן, אני מסכים איתך שזה חייב להיות רגע מכונן, ואני חושב שזה לא יקרה.
אז אני מסכים איתכם שזה שערוריה,
ונגיד שכן,
שערוריה ורגע
שערוריה, גם אם הכדור לא עבר את הקו, זה שאנחנו לא יודעים,
אני אזכיר את המקרים הקודמים שזה קרה עם בטיס, נגד ולנסיה, נגד לקורוניה, שקרה 3 פעמים בעבר לא כזה רחוק לברצלונה לפני עידן אין הנץ, ועכשיו זה כבר עמוק בתוך השנים שיש עידן של אין הנץ, ואתה בא למשחק הכי גדול בעולם ואי אפשר לדעת אם הכדור עבר או לא עבר. אני אישית תחושת בטן שלי כן עבר, כי לוני נצר את הכדור דווקא עם היד שהייתה עוד יותר, שתי הידיים שלו בתוך השאר,
עמוקה מעבר לקו השאר,
וזאת היא שיותר בתוך השאר. אבל גם אם לא, זה פשוט שערוריה, לא השערוריה אם היה גול או לא היה גול, השערוריה זה שאין טכנולוגיית, אין הנץ.
תחשוב כמה אנשים
במשחק הכי גדול בעולם,
תחשוב כמה אנשים לא רואים ליגה ספרדית, באנגליה, מכל העולם וזה, ואתמול ישבו לראות וגילו,
אתה יודע מה היה דיווח?
שאין טכנולוגיית קו שער.
היה דיווח שגונדואן ניגש לשופט, ואמר לו תבדוק בטכנולוגיה,
נכון,
וגילה שאין.
אין, כי אין להם את השעון, השעון שאמור לזמזם, ושוב, זה טכנולוגיה יחסית זולה.
3-4 מיליון אירו לעונה.
הכנסת מערכת חצי אוטומטית לנבדלים, שזה היה קצת יותר חשוב, אבל חברים, עוד גם ראינו במונדיאל, ומשחק של ספרד עם יפן, זאת אומרת, זה גם לספרדים, תראו כמה חשוב, זה אומנם לא קו שער, זה קו חוץ, שגם, אני אומר, אם יש טכנולוגיית קו שער, שיהיה כבר על קו חוץ, אבל וחבר'ה, אתמול מי שרואה כדורגל ספרדי ואוהב, ולא רק קלאסיקו, היה משחק לפני זה, או שני משחקים, בעצם יותר מוקדם אתמול, אני פרשנתי ריאל סוסיידד מול חטאפה, ומקרה גם שכדור עובר את הקו, אף אחד לא רואה, ואז המהלך נמשך, עוד פעם היה שער, זאת אומרת שני שערים במהלך, אז חזרו למצלמה וראו שעבר מראש, אז נתנו את השער לשחקן שמראש עבר, אבל שוב הסתמכו על מצלמה, והמצלמה לא תמיד תיתן לך פתרון.
וגם לא תמיד שופטי עבר יראו בדיוק
את הרגל. זה עוול, כי זה מחתים משחק ענק, זה היה משחק ענק, זה משחק שנתן המון כבוד.
אני לא חושב שזה מחתים, זה מוסיף עוד אלמנט שקצת עברנו מהעולם, של הספונטניות, של הזה, זה ברור שזה בושה והכל, אבל זה כן עוד טוויסט בעלילה, ואני חושב ש... אתה יודע, זה גם למד לנו משהו על הניהול של הליגה, אלא צריך להזכיר, הליגה בקלש עם ריאל וברסה, גם עניין הסופר ליג, גם עניין כל ההכנסות, והיחס של ריאל מדריד טבעי לשופטים, וזה שריאל מדריד לא נותנת גישה לליגה לצלם לפני משחקים בברנבאו, אז אתה יודע, מי שלא יודע את הפוליטיקה המסריחה, מאחורי הכדורגל הספרדי, זה לא סתם
צריך להיות קשור.
סתם שהאוכל יוצא ככה, קודם צריך לנקות את המטבח.
נדב, אני אשאל אותך ככה, תענה לי במשפט, סוטו גרדו היה אתמול השופט, הוא כמובן לא אשם בזה שאין את הטכנולוגיה שזה, אבל זה אותו סוטו גרדו שהיה מעורב בפסילה של השער נגד גרנדה שם, בגלל נבדל, שבכלל השחקן היה ככה בנבדל פסיבי מה שנקרא, ולא שרק לפנדל על גבי. אתה מרגיש שהעונה, השיפוט, מכריע בסופו של דבר את האליפות לטובת ריאל מדריד?
אני באתי לפה במחשבה של להגיד, וואלה, האליפות של ריאל מדריד בצדק. ריאל מדריד היא הקבוצה הטובה יותר מבין השתיים. אך עם זאת, אתה יכול להסתכל יפה מאוד על הנקודות ולראות שבלי הטעויות שיפוט הקטנות גדולות האלה, אתה ברסה יכלה להיות עם איזה 10 נקודות יותר. ואז המאבק נפתח לגמרי. אבל אם אתה שואל אותי מי הקבוצה הטובה יותר ואם זה באמת הכריע, לא בטוח שהגיענו לקבל את המתנות האלה מהשופטים, אז אני חושב שזה לא מה שהכריע בסופו של דבר, אבל זה לא ספק משקל מאוד גדול שיכל לשנות את החוקים. אפילו ללבנטל ולי יש חבר משותף שאמר לי רגע לפני שיצאתי לפודקאסט שסוטו גרדו, אנחנו תמיד בקבוצה שלנו מדברים עליו שהוא הסינה הגדולה שלו זה השופט הזה. אז זה פשוט, זה משהו ש... אז כן, יש לזה משקל, השופטים, ואנחנו מדברים על זה לפני, מי השופט לפני, אנחנו תמיד מסתכלים על זה. זה דבר שהוא חשוב לדעת איך המשחק יהיה. זה כמו, זה כבר נהיה כמו מי השדרנים בינינו שאנחנו מדברים על זה. זה מי השופט. ככה אתה תדע איך יתנהל המשחק ומה תקבל. וברגע שראינו שהוא השופט, אז ידענו
ש... כשאמרתי בתחילת דבריי היום בפודקאסט, שזה המשחק הזה סיכם את העונה גם בשיפוט.
נכון.
על רקע פרשת נגררה, שבעצם כל העונה הזו בצל של זה שריאל החליטו כבר בתחילת העונה, אנחנו הולכים העונה הזו בכל הכוח נגד השופטים אחרי פרשת נגררה, והחלטה שאתה יודע, מעוררת בצדק זעם גדול בליגה של כולם ובהתאחדות, אבל זה הקרב, ברצלונה מרגישה עונה מקופחת מאוד, ושוב, העובדות מדברות, היה שער מגרנדה.
מגרנדה, חטאפ, ראיו, ריאל מדריד, פעמיים.
וכן, the goal is happy, השער מאושר.
כן, השער מאושר, יפה. טוב, אני עוד ככה שתי נקודות, הראשונה היא לגבי הקישור, שוב, אני חושב שאף אחד מהשחקנים של ברצלונה, בכל מה שקשור למרכז השדה, לא היה מספיק טוב. קריסטנסן כן, אבל נניח גונדואן במשחקים, אל סוג המשחקים שאתה כן, אני אגיד, אני אלך אחורה. מאוד לא אהבתי את זה שצ'אבי כל הזמן, בחלונות, אמר, אני רוצה עוד קשר. עוד קשר, אמרנו למה צריך עוד קשר, צריך עוד כנף שמאל, צריך עוד קשר אחורי, אבל הוא מתעקש על זה שצריך עוד קשר, וכשאתה מסתכל על הקישור של ברצלונה, ויש, אי אפשר להגיד שיש שם שחקנים לא טובים, גונדואן הוא שחקן אדיר, ופרנקי דה יונג הוא שחקן מצוין, ופרדרי הוא שחקן טוב, ודאבי שפצוע כמובן, אבל אני מתחבר לזה שחסר שם עוד איזשהו קשר של מספרים, עוד איזשהו קשר שהוא מכריע, וההופעה אתמול היא קצת מזקקת את זה, זאת אומרת יש הרבה קשרים אבל בלי הרבה תכלס.
התכלסים היחידים שיש באמת מבחינת הקישור זה גונדואן ופרמין שהוא מחפש את העומק, הם שני השחקנים של התכלס. פדרי כבר בעונה שהוא הרבה פחות תכלס ממה שהוא עוד היה לפני זה, וגם אז הוא לא היה תכלסי. גבי גם לא שחקן שהוא תכלס וגם פצוע כל העונה. פרנקי בכלל לא, וקריסטנסן איכשהו נהיה תכלס, אבל
אני אגיד לך משהו בשולי הדברים, אני מאוד מודאג מפדרי, נכון, גם מאוד אני. מודאג, אתה יודע, הוא חזר ואחרי חצי דקה איזה נגיעה גאונית מול פריז, אבל שני משחקים בהרכב, אתה יודע, משחקים ברמות הגבוהות ביותר, ונכון שהוא רק חזר ותקופה בחוץ צריך לחזור לעצמו, אבל משהו שם בפציעה
זה כאילו לוקח לו זמן, לוקח לו זמן להתניע עד שהוא חוזר לעצמו, כבר נפצע שוב, ואז אתה
גם יש את החשש הזה להיפצע עוד פעם,
לאן הכישרון הזה נעלם ובורח לנו מישהו ש... הגולדן בוי, זה שידענו שהוא הולך להיות הכוכב הגדול, אינייסטה הבא.
כן, ואתה אומר את עניין, אתה מצרף אליו את עניין הפציעות שלו, וגבי, שפצוע תקופה ארוכה, ופרנקי שנפצע באותו קרסול שלוש פעמים, ואי אפשר שלא לחשוב על נאמר והקרסול, אתה רואה כמה קרסול זה רגיש, וכמה כל מגע, אתה יודע, מגע אחד עם כדור, והופ, פרנקי גמר את העונה 4-5 שבועות בחוץ, וזה הקישור, זה לב הקישור של ברצלונה.
ופסיכולוגית אתה כבר לא מתייחס לפדרי כצעיר, כי הוא כבר כמה שנים בקבוצה, וכבר יש חטא למין ימל, וקוברסי, אז זה כבר לוקח את פדרי, כאילו בתפיסה שלנו כבר בין 25, כן, בערך, או 26, כאילו שחקן ותיק יותר, כי כבר יש לו ניסיון, וזה עוד עניין, תראה, בסוף בואו לא נשכח, אחד החוזקות של ריאל מדריד זה הצוות הפיזי, זה אנטוניו פינטוס, מניעת פציעות, כל העונה של ריאל מדריד מתבססת על זה שהשחקנים הגיעו בשיא הכושר לאביב עם כמה פס.
גם ריאל זה קבוצה הרבה יותר אתלטית.
לא, נכון, נכון, וזה... בוא נגיד
מראש
ככה,
מונה, כבר מראש זה מונה יותר פציעות מאשר מה שהולך בברצלונה.
בוא נגיד שהחשש שלי שהפערים בין המועדונים הוא יותר גדול מהניצחון בדקה ה-90 אתמול. הפער הכלכלי, הניהולי, איפה קודם כל גם הקאמפ נו באמצע שיפוצים, בעוד אתה רואה כבר את הדבר המוגבר בברנבאו, שזה יצטרך הכי מפואר בעולם, המצב הכלכלי, תקרת השכר, אנחנו מדברים על 760 מיליון מול 240,
כרגע... המצב של שתי הקבוצות רחוק שנות אור.
זה לא רק ההפסד אליפות לריאל מדריד, כמו התמונה הרחבה יותר שמדיגה את ה... אתה יודע, את אוהדי ברצלונה, בצדק.
ובמרחק שם אתה גם רואה את קיליאן אמבפה. אתה רואה אמבפה.
נכון, ואמבפה עוד יגיע לשם. ואתה יודע, איכשהו ברסה צריכה להמציא את עצמו מחדש. זה אתגר עצום, אבל עדיין, בגלל שזה ברסה, בגלל שזה מועדון ענק, אנחנו עוד שנה, שנתיים, אנחנו מצפים...
תכף אני אתן נקודה על מחשבה לאופטימיות, אבל דיברנו על תכלסיות, אז אתה אומר, אוקיי, אם יש לי את למין ימל, אבל... השאר התכלסיות, אז לבנדובסקי, הוא לא מביא בסוף את התכלסיות, היו לו, יש לו חודשים אחרונים קצת יותר טובים, אבל לא מביא את התכלסיות, ורפיניה, שכן מביא את המספרים, אבל הנה, אתמול, כדורי קרן מצוינים, אבל במשחק שוטף, כל הזמן, שוב, זה גם הוראה של צ'אבי, והוא עם הכניסות האלה לאמצע, ואז עולים פרן טורס, שאומנם היה נבדל, אבל הוא מחמיץ מצב גדול, ושאו פליקס שהוא נכנת, זאת אומרת, גם הם שחקנים, אנחנו מבקרים את צ'אבי, ואני מבקר את צ'אבי על הסגנון, כי אני לא אוהב את הסגנון הזה של האין כנף שמאל, גם כי אין באמת כנף שמאל, וגם כי אולי הוא לא יתעקש, ואת איך שהוא משחק כדורגל,
לא, אין מספיק תחכום.
יש גם שחקנים שהם מתחת למצופה, פשוט מתחת למצופה.
מאמן שבוי ברגליים של השחקנים שלו. בסוף, אנחנו מבקרים את שווי גם מול פריז, עם לבנדובסקי מתפקד וכובש, ועם קנסה לא עושה שטויות. יכול להיות שאנחנו אומרים, שווי נהדר, מאמן הוא פשוט שבוי של שחקנים שלו. אז נכון, שהוא צריך לעזור להם, לעשות את ההחלטות הנכונות, לעזור להם לנצח, להשיג תוצאות, אבל בסוף, אם השחקנים לא מגיעים, ולא עושים את העבודה, ואם דה בריינה מחתי מול ריאל, מול שער ריק, את ה-2-1, אז בסוף, אנחנו נדבר על פפ, אבל, אתה יודע, וגם בסוף, אני חושב ש... אנחנו, כן, דבר, אני שנייה.
אז בוא אני ארכז, כי עכשיו אנחנו בדיוק בדיון של השחקנים.
נזכרתי מה רציתי, פגרת הנבחרות של מרץ. אז אנחנו לא מדברים על זה כמעט, אבל הרבה שחקנים יוצאים וחוזרים, שחקנים אחרים לגמרי. כאילו מה שקורה להם בנבחרת, פתאום שחקן מרגיש לו, תראו את רודריגו, הוא היה בבצורת נוראית, צא לפגרת הנבחרות, קבע שזה לברזיל שם מול ספרד, הכל פתאום נדלק מחדש. ולמה אני אומר את זה? כי חוזרים מפגרת הנבחרות של מרץ, למאני טיים של העונה, למשחקים אחרים, ליגת אלופות. תראה, לבנדובסקי קבע שערים, יצא לפגרה, מאז הוא 6 משחקים בלי גול.
גם שיחק 120 דקות, יצא לו משחק שם...
עם פולין. והוא גם לא קבע שם הנבחרת, הוא לא כובש עוד 4 משחקים עם ברסה, 6 משחקים, 5 משחקים בלי שער ובישול גם, 6 משחקים בלי גול, ודווקא במאניטה, לבנדובסקי אכזבה גדולה, עונה נדב.
אני מסכים, אני חושב שלקראת החלון העברות, אנחנו באמת רואים שברסה צריכה כנף שמאל טבעי, אני משווע לראות את ניקו וויליאמס בברסה, וגם קשר אחורי אמיתי, שזה לא קריסטנסן. מעבר לזה,
אם... אני רוצה להגיד עוד שם שלא הזכרנו אותו. אתה אומר, אין לנו תכלס, צ'אבי לא סומך על ויטור רוקה. הוא החליף את לבנדובסקי. הוא החליף את לבנדובסקי בקלאסיקו, שזו כבר אמירה, הוא עשה את זה בדקה 64, זה מאוד מאוד מוקדם, והוא לא מכניס את ויטור רוקה, אלא את פרן טורס.
רציתי לדבר על זה, אני מתוסכל מזה שויטור רוקה נעלם. הוא פשוט נעלם מהרדאר, לא רואים אותו, אפילו המצלמה לא הולכת אליו.
המצלמה לא הולכת
אליו. זה הזוי בעיניי שהביאו חלוץ. ברסה לא קנתה שום שחקן בכסף, חוץ מאוריון רומאו, וויטור רוקה שהביאו אותו ב-30 מיליון, אמנם
בתשלומים רבים,
אבל הביאו כוכב מברזיל, שאמור להיות הכוכב הבא של נבחרת ברזיל, והוא היה טוב במשחקים הראשונים שלו, הוסיף, עשה תנועה, עשה לחץ, סיים על השאר, כבש שני שערים, לאן זה נעלם? איפה הוא לא רואים אותו פתאום, וזה לא שלבנדובסקי מככב, לבנדובסקי, ופתאום פרן חוזר, לא שפרן רע, אבל הייתי רוצה לראות את
ויטור רוקה. אני אגיד לך משהו, כל הכותרת זה נמר מנייר, אני חושב שטיגריניו, הדבר היחיד הטוב מההפסד של ברסה, זה שעכשיו עד סוף העונה, יכול להריץ אותו.
נכון,
ואת השחקנים האלה, ואני חושב ששת המחזורים האחרונים של העונה זה ברסה, מבט לעונה הבאה כבר, אל מי אתה יכול לסמוך, ובמובן הזה ויטור רוקה זה המאני, הגרבט שם של ברסה זה המאני טיים שלו.
אני חושב שעכשיו זה הזדמנות של ויטור רוקה, עכשיו זה הזדמנות של אקטור פורט, של אולי עוד שחקנים צעירים כאלה מעל המסיעה, לראות אותם ולקראת העונה הבאה, כי שוב, ראינו את פרמין, איך פרמין הגיע לעולם? פרמין הגיע מזה שראינו אותו בקלאסיקו, שם באוגוסט בדלס, במשחקי ידידות. ושם הוא פרץ, אז תראה מה משחק אחד עשה לעונה שלו. אז אתה יכול לראות, יש לך כאן עכשיו עוד כמה, שישה מחזורים לסוף. יש לך הזדמנות לראות עוד שחקנים, עוד אנשים, ולהריץ אותם.
אבל אני רוצה להעלות בפניכם פה סאגה שבעיניי מאוד משמעותית. תכף ניגע בעונה הבאה ובצ'אבי, כי גם העניין הזה מאוד ככה סוער. המחזור הקרוב של ברצלונה, יום שני, הזיזו ככה את המשחק בעשר, נגד ולנסיה בבית. בסיבוב הראשון זה נגמר 1-1 בחוץ. ולנסיה מגיע אחרי הפסד לבטיס, אבל לפני כן היו לה שני ניצחונות ותיקו. שמונה משחקים אחרונים שזה או תיקו או ניצחון לאחת הקבוצות על חודו של שער, משחקים ככה מאוד צמודים. היא כן חושבת על אירופה. ברצלונה, חברים.
צריך את המקום.
רק שתי נקודות מג'ירונה. מחזור אחרי ולנסיה, ברצלונה בחוץ, במונטיליבי של ג'ירונה. מאבק על מקום שני הוא קריטי לברצלונה ברמה הכלכלית, אם אין לה את הסופר קופה מעבר לרמה התדמיתית. אז אתם אומרים לי, בואו ניתן לצעירים וכולי, ברצלונה לא יכולה להרשות לעצמה לא לסיים במקום השני. והווינר, אגב, הולך עם ברצלונה, נדב, ברצלונה 1.3, טקו 4.7, ולנסיה 7.2. אני לא יודע איך ברסה מנטלית היא צריכה לקום לקראת משחק הזה.
שאלה באמת טובה.
גם מה זה אומר להריץ צעירים? איך אתה מריץ עכשיו הרכב?
באמת לא משהו מוגזם. גם בוא, לבנדובסקי שוב, כמו שאמרתי, לא פוגע. זה לא שעכשיו
ויטור... אתה רואה את לבנדובסקי לא פותח נגד ולנסיה?
אני לא רואה את זה קורה. אם אתה שואל אותי אם אני המאמן, אני פותח עם ויטור רוקה. במשחק הקרוב נגד ולנסיה.
גם אני. מקסימום שלבנדובסקי עלה מהספסל ויכבוש.
נכון, מקסימום. ראינו מה קרה פעם קודמת שספסלו את לבנדובסקי. פתאום הוא חזר לך בכושר יותר טוב.
הוא גם לא בתמונה של הפיצ'יצ'י. הוא 5 שערים כרגע מהטופ, ואתה יודע, הוא לא מדורגים ראשונים. וכן, אני חושב שזה ההזדמנות של צ'אבי. נכון, מול ג'ירונה אולי במשחק שהוא כן ראש בראש, אתה אולי כן תחזיר את ההרכב החזק שלך. בוא נזכיר בהמשך לדברים שלך, אורי, ש אתלטיקו תשתתף על חשבון ברצלונה בגביע העולם למועדונים, שזה עוד, אז אתה אומר בהקשר הזה הסופר קופה זה עוד יותר, אתה צריך את החמצן הכלכלי כי כבר אין לך.
אבל אבן, כשאתה מסתכל על היחסים, ולנסיה 7.2, טקו 4.7, עד כדי כך ולנסיה לא יכולה לעשות צרות לברצלונה הזו?
ולנסיה יכולה לעשות צרות, היא קבוצה נהדרת, היא קבוצה שחיה על משחק ישיר, וזה מאוד מתאים לה לשחק בחוץ. אומנם המסטאי הזה מבצר שלה ורוב הנקודות שלה הם בבית, אבל זו קבוצה שבהחלט יכולה להוציא משהו טקו. מאוד תלוי איך ברסה תגיע אחרי המפלות האלה. אני חושב שברסה קצת, אתה יודע, תבוא להחזיר את הכבוד. במסטאיה ברסה לא ניצחה, גם ריאל לא ניצחה עונה. זה הצטדיון שבו מאז ספטמבר ועד המחזור האחרון הם לא הפסידו בו. אבל עם הצעירים, בוא נזכיר למי שלא יודע, ולנסיה זה הקבוצה הכי צעירה בספרד, סגל עם גיל ממוצע 24, הרכב בשבוע האחרון, במשחק האחרון 22.9, היה גיל הממוצע, קוראים להם הקינטה דל פיפו, של פיפו ברחה, שהוא אחד משלושת מאמני העונה בספרד, לצד מיצ'ל, אתה יודע, אתה יכול לטעון שהוא המאמן השני העונה, כי הוא לקח קבוצה, שעונה שעברה הוא בא להציל אותה, והציל אותה במחזור האחרון, ובעצם היא הייתה, פתחת העונה הזאת, כשהיא מומת לירידה. שתבינו, בחמישה חלונות אחרונים ולנסיה הוציאה 22 מיליון על שחקנים. זה פחות ממה שבטיס הוציאה בחלון האחרון רק על שחקנים. זה קבוצה עם בעלים שעושה הכל להרוג אותה, וברכה הציל פה את המועדון. הוא היחיד שחיבר את האוהדים, גם זה, אתה יודע, וכל זה, ויש אנרגיות נהדרות, ודיאגו לופז, ואתה יודע, חווי גר, כל הרבה שחקנים צעירים נהדרים, גם אוסקרה בלם.
אז אתה אומר,
אני אומר שיש להם בהחלט יכולת להוציא משהו, ואני לא עובד של הווינר שמנסה לקחת מכסף.
אבל 4.7 זה...
אז אני עדיין אלך עם ברסה, אני הולך עם ברסה אבל.
אבל בוא נסתכל על הנושא בעצם הכי חם ככה לסיום, הכי חם כרגע על הפרק בברצלונה. וזה צ'אבי, כי לפני שני המשחקים אמרו, אם הוא עובר את פריז ומנצח את הקלאסיקו, אז ישכנעו אותו להישאר וכו'. ואז הוא הפסיד לפריז, אז אמרנו, טוב, כנראה לא. ואז הוא מפסיד גם לריאל מדריד, ואנחנו אומרים, טוב, זה בטוח נגמר. אבל מגיע ג'רארד רומרו בלילה, שהוא כן מהכתבים היותר אמינים, ואומר, חבר'ה, יכול להיות שבשעות הקרובות, בימים הקרובים, זה יוכרע שצ'אבי כן ממשיך בברצלונה. זאת אומרת, עדיין בברצלונה, לפורטה, רוצה שצ'אבי יישאר, ולמרות שאני לא אוהב את הרעיון הזה, אני לא אוהב את הרעיון הזה, אני גם לא אוהב את האופציה של רפה מרקס, שזו כאילו האופציה החלופית, אבל אני כן משווע לראות את ברצלונה משחקת כדורגל קצת אחר, בסגנון קצת אחר, ולא מה שהתרגלנו לראות מצ'אבי. אני עדיין חושב שהאופציות של פליק למשל היא כן אופציה טובה יותר, יש לו מגרעות לפליק, נכון. אבל הוא מאמן שהיה במעמדים, הוא מכיר גם חלק מהשחקנים מהנבחרת ומביירן, והוא כן מאמן ששחקנים יישאו אליו עיניים, והוא כן יכול להביא כדורגל יותר טוב לדעתי לברצלונה. אני אשים כוכבית שאם צ'אבי נשאר, אם צ'אבי מקבל מה שנקרא נכנע ללחץ הזה, הדיווחים אומרים שהוא מסכים, שהוא יסכים להישאר אם בברצלונה יענו לדרישות החיזוק שלו שלא נענו בקיץ הקודם.
זה דרך לרדת מהעץ.
כן, ואני רוצה, וזה קורה על רקע, זה קורה על רקע העניין שברצלונה, לפי הדיווחים, קרובה מאוד, כן לסגור עם נייקי, בחוזה משודרג, בחוזה שיכול להיות שיהיה לו מענק חתימה של 100 מיליון אירו, שאם הוא לא יהיה בתשלומים והוא יהיה עכשיו, הוא מאוד משמעותי לפייר פליי, כמה זמן לא דיברנו על הפייר פליי, אבל סכום כסף גדול כזה,
1.2 מיליארד לעשור.
כן, יכול להחזיר את ברצלונה לאחד על אחד, מה שנקרא בפייר פליי, שכמה שהיא יכולה להוציא, ולא עם עונשים ולא עם מגבלות. ואם כדי, אם השערה של צ'אבי אומרת שהם באמת יביאו קשר אחורי ברמה ויביאו כנף שמאל, בוא נאמר ככה, אוקיי, נלך רחוק, אם יביאו לו את קימיך ואת ניקו וויליאמס וברנרדו סילבה, אז אני אומר, וואלה, בסדר שצ'אבי יישאר. אבל נדב, אתה
זובי מנדי
או סובי מנדי כזה, ולא קימיך. אבל לגבי צ'אבי עצמו, התחושה שלך, כי התחושה הייתה אחרי הקלאסיקו שזהו, שזה נגמר.
התחושה שלי כמו התחושה שלך, אם זה צ'אבי או רפה מרקז, צ'אבי. אם זה צ'אבי או פליק, פליק. זה, 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 זה העניין. האם אתה הולך או על מי שכבר במועדון, אחד מבין שניהם, אז אני אגיד, אוקיי, שצ'אבי יבוא, ואם זה עוד נותן לך את הרכש שהוא רוצה, אז עד רבה, אתה מקבל גם את מה שרצית.
אני אגיד, רק אם צ'אבי מקבל רכש משמעותי, כמו שציינתי, אני מקבל את זה שהוא נשאר. אם לא, וזה עוד קיץ שאנחנו הולכים לשחקן שמתפשרים עליו פה, שחקן שמתפשרים עליו שם, אז גם להשאיר את צ'אבי, זה סוג
של...
מה המשותף לפליק וללוונדובסקי?
זכו בטרבל עם ביין מינכן.
מה עוד?
נכון.
שם קוף בשם?
לא, יש קשר ישראלי, פיני זהבי.
פיני זהבי.
כן, תשמע.
פיני זהבי מאוד מנסה לדחוף את פליק. נכון, נכון. ופליק בטירוף. נכון. פליק לפי הדיווחים.
נכון, לומד
משחקים ולומד ספרדית ומכין תוכניות. תן לי את שורה התחתונה, צ'אבי או פליק? מי היית?
אני חושב שבוא נגיד ככה, אני חושב שצ'אבי יישאר. בשביל לרדת מהעץ הוא כן יצטרך את ה... איתה להגיד, המצב השתנה, עכשיו אפשר להחתים שחקנים, לעשות איזה ספין כזה.
אם באמת יהיה אפשר.
נכון, אבל התחושה היא ש...
התחושה שלי זה שהוא
התחושה היא שמאז שהוא אמר על זה, וצריך להגיד, זה לא שהוא תכנן להגיד אני עוזב. נכון. הוא הפסיד איזה משחק, שהוא פיגר 2-0, הוביל 3-2, ובדקות האחרונות ברסה החמיצה וחטפה גולים, וזה היה בתקופה שאיבדה את הגביע.
ראינו גם איך צ'אבי מגיב שהוא...
נכון, אבל עדיין התחושה הייתה שמיד, אתה יודע, כולם היו ספקולטות שבוע, אבל התחושה הייתה שכולם רוצים שהוא יישאר במועדון, או בוא נגיד לא כולם, הרוב רוצים שהוא יישאר.
כן, והשחקנים
הסיבות,
והחדר
הלבשה מוכן. וגם הוא לא באמת שלם עם זה. אתה יודע, ו...
אבל מצד שני, האיש, התחושה היא שהוא לא עומד בחום של המטבח, אתה מבין? ההודעה הזו על הזיבה, הרי הוא הסביר במסיבת העיתונאים, אמרתי את זה בפודקאסט הקודם, הוא אמר, זה משפיע לי על המשפחה, ואני לא שמח, ואני לא... מה השתנה? אלא אם שוב, יביאו לו רכש, רק אם יביאו לו רכש, זה יעשה איזשהו שכל בזה שמשאירים אותו ובזה שהוא מסכים להישאר.
אתה צריך להבין, אתה יודע, יש את האמרה הזאת, זה משהו בא לך רק פעם אחת, תדע לתפוס אותו. אם הוא עוזב את ברסה, הוא גמור.
נכון.
הוא גמור, מה הוא יעשה?
הוא
יכול לאמן בקטר, יכול לאמן בסעודיה, אחלה כסף, אבל בטופ של הכדורגל,
למה הוא גמור?
בסוף, אם אין לך...
הוא לא יכול ללכת לאייקס כזו שמגשש...
מה זה אייקס? אם אין לך את התשוקה, אם אין לך את התשוקה הזאת, אתה לא יכול... תראה, כמאמן אתה הרי... חולם לאמן ברמות הגבוהות, ויש לזה מחיר אישי כבד, מחיר מקצועי כבד, כן, אבל פה, אם הוא עכשיו עוזב את ברסה, מסומן כחוסר הצלחה, מה, הוא יחזור לאמן בטופ? הוא יכול לאמן מועדון גדול שהוא לא ברסה, אבל יש פה...
הוא יכול לאמן מועדון גדול, הוא כל הזמן אמר, זה קשה בברצלונה, והלחץ, והלחץ יכריע אותו, מה ישתנה בעונה הבאה? יהיה פחות לחץ?
שיאמן נבחרת קטלוניה, מה נגיד לך? שם אין לחץ.
אני גם לא יודע כמה התשוקה, אני לא יודע כמה התשוקה שלו באמת הייתה לאמן כדורגל, יותר מאשר לאמן ברצלונה. זה באמת היה לדעתי החלום שלו להיות המאמן של ברצלונה, וברגע כזה שאם הוא נכשל בתפקיד הזה, ובאמת קבוצות לא רואות עכשיו, אוקיי, בא לי צ'אבי, הוא מאמן אדיר, הוא מאמן גדול.
כי הכדורגל יכול... לא נכון, מספיק מלהיב נכון, תחתיו, למרות הזכייה בתארים.
ראית מספיק כוכבים כמו למפרט, כמו רוני, שמנסים להתחיל משהו, ואתה רואה, כמו ג'רר, אתה רואה שזה פשוט לא מצליח להם. הם הלכו גם למועדונים שלהם, הם הלכו למועדונים יותר קטנים, גם שם לא הצליחו. חזרו עוד פעם, אני מדבר על למפרט, חזרו עוד פעם לפרמייר ליג, גם שם, בשום מועדון הוא לא הצליח, עם כמה שהוא היה גאון כדורגל, בסוף הוא לא הצליח ליישם את זה, ואתה רואה, עכשיו לא נראה לי שיהיה לו...
ההבדל בין שחקן למאמן הוא עצום, והרבה מדברים על זה, כי אתה יודע, רוב המאמנים הרי הם שחקני עבר, ואומרים, תראו, אחד הדברים שמאמנים מדברים עליהם, מאמנים חדשים, זה התסכול שהם לא יכולים להשפיע על המשחק. כאילו הוא רוצה ששחקן יעשה משהו, אבל בסוף, אתה יודע, זה לא משחק מחשב שאתה מכניס קוד. שחקנים יש להם חופש לעשות דברים. מאמן יכול לתקן, להעיר, אבל הסוף אתה, כמו שאמרתי בהתחלה, אתה שבוי של השחקנים. עכשיו, צ'אבי היה בקבוצה הכי גדולה בהיסטוריה של ברצלונה, אולי של המשחק כולו אצל גוארדיולה. והוא, אני מניח, גם בראש חושב, תראו איזה קבוצה אני צריך להתמודד פה, עם איזה מצב כלכלי, וכאילו, והוא עושה את ההשוואה לעומת פאפ. וכמובן ההשוואה היא בלתי נמנעת, גם שניהם קשרים, הוא קצת ירש אותו, והציפייה הייתה לראות כדורגל שבפ, אז אתה יודע, בצל הזה יש פה את, את הסגירת מעגל הזאת, את, את הקושי הזה, והאירוניה הגדולה זה שבסוף צ'אבי מחי חסר לו צ'אבי על המגרש, מי שיעשה סדר, קצת גונדואן, אתה יודע, הביא העונה, אבל אין לו את הטוני קרוס, מודריץ' בריאל מדריד, אחד, שזה הצ'אבי של ברס.
מצד אחד אתה רואה שזה לא אותם שחקנים, ברור שזה לא אותם שחקנים שהיו לפאפ, וזה לא מתקרב או אפילו משהו שדומה לזה, אבל זה לא רק האיכות של השחקנים. אם זה האיכות של השחקנים, אני אומר, אופה, אוריול רומאו, אוקיי, זה האיכות של השחקנים. אבל לא, זה, אתה רואה שמה שלא טוב זה גם הגישה שלו במשחק ואיכשהו מתנהל גם עם הכנף ימין והמגן שמאל, ושהכל שם מזויף, זיוף אחד גדול.
זיוף אחד גדול זה גדול, המגן הימני מזויף, והכנף שמאל מזויף.
אתה לא מבין, ואתה אומר, כל מאמן, אפילו אורי רייך, תשים אותו מאמן ברצלונה, זה משתנה, אז אתה אומר לעצמך, כאילו, למה זה קורה? אז זה לא רק איכות השחקנים, יש לצ'אבי חלק גדול בזה. עם זאת, אתה רואה שלא ממהרים להחליף אותו, והוא גם לא בטוח...
לשם נראה שהרוח נושבת. מעניין, יכול להיות שבפרק הבא אנחנו כבר נדבר על זה שהוחלט שצ'אבי כן עוזב בסופו של דבר.
וברצלון הדברים משתנים מהר.
אבל אם האופציה היא רפה מרקס, אז לא יודע, אז לא יודע אם זה עדיף. עדיף שצ'אבי יישאר ושיתנו לו חיזוק מאשר רפה מרקס. לבנטל, משהו לסיום? שלא אמרו
חג שמח, אנחנו בחג הפסח, לא עשינו מספיק הקשרים. כי זה תמיד מתבקש, שירים, מה נשתנה?
מרור, מרור.
13 מי יודע.
אוהדי ברצלונה, אכלו מרור. יפה. רוגע פילטה, כי בעיניי זה לא טעים.
או חזרת ובלי, טוב. מי היה בברסה הגזר על הגפילטה, אתה מבין? מי היה... אולי קנסלו, זה העונש, לעשות אותו, טוב, נו, עזוב.
שיוכל גפילטה.
אנחנו באווירה של חג, נאחל חג שמח, שיחזירו את החטופים כמובן.
הלוואי וכמה
שירות טובות. ושנדע במשך תת בראש.
בעזרת השם.
יאללה, נדב, לבנטל, אופק,
חג שמח.
תודה רבה לכולם, שיהיה חג שמח, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.